נידה דף מבית, מתחילים בעזרת השם, 8 שורות מלמעלה, במילים בעם הנה. הכנות לקראת מעמד, צריכים לשים לב לפרטי פרטים, לתכנן, ובעיקר להתכונן. המעמד הגדול ביותר בהיסטוריה, ללא ספק, היה הפעם היחידה שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ירד על הר סיני, ונתן את הנאום המרכזי כביכול, קבלת התורה. הוראה מיוחדת קיבלו עם ישראל לקראת המעמד הנשגב. היו נכונים לשלושת ימים, לא לשמש שלושה ימים לפני קבלת התורה. למה? כדי שחלילה לא יהיו טמאים בתומת קרי, שכבת זרע. תומות אחרות אין לנו שום בעיה, מצורעים, זווים, תמי מת, תמי שרץ, אבל שלא יהיה עניין של תומת קרי. חזל לומדים מכאן את כל המושג של התבילה שעזרה סופר תיקן לדברי תורה, תבילת עזרה מפורסמת. כי לימוד תורה צריך להיות באימה, ביראה, ברטט ובזיע, כמו שקיבלנו את התורה ב אימה ובעירה וברטט ובזיע. והתומעה הזאת מגיעה מתוך זכות הדעת. לכן, לפני קבלת התורה צריכים להתכונן בכובד ראש, ביישוב הדעת. אבל למה שלושה ימים? המשנה אומרת מסכת שבת, פ"ו עמוד א', מניין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי שהיא טמאה, שנאמר, היו נכונים לשלושת ימים, ובהמשך כתוב, אל תגשו אל אישה. למה באמת בדיוק שלושת ימים? הזהירו את עם ישראל לפרוש מן האישה שלושה ימים, כדי שאחרי שכבר הזרע יהיה בתוך מאיה של האישה, כשהוא פורש, שהיא תהיה פולטת שכבת זרע, היא לא תטמא. עכשיו, שלושה ימים הזרע הוא עדיין מטמא. אחרי שלושה ימים הוא מתקלקל כבר, אז הוא לא מטמא. לכן שלושה ימים הוזהרו בני ישראל, אל תגשו אל אישה. בשביל מי? בשביל האישה, כדי שהיא לא תטמע, על ידי שהיא תהיה פולטת שכבת זרע. כי אישה פולטת שכבת זרע זה תומעה מאוד מעניינת. בעצם זה לא תומעה שהיא יוצאת ממנה, זה לא מגיע מהמקור שלה. זה תומעה שהיא קיבלה אותו. למה זה מטמע אותה? יש שתי אפשרויות. או עצם זה שהיא נוגעת בתומעה הזאת, כאן אנחנו נצטרך לברר, זה הרי נקרא תומעה בלועה או תומעת בית הסתרים, זה לא דבר שאמור לטמא, אנחנו תכף נראה את ההבדלים ביניהם. ומצד שני, אפשר להגיד שזה תומעה בגלל שהיא רואה דבר שיוצא מגופה, כמו שהיא נטמאת בנידה, בזיבה וכדומה. וזה הספק של הגמרא, למה פולטת שכבת זרע נטמאת? מה מטמא אותה פה? באמיני רב שמואל בר ביסנה, הוא שאל שאלה מהבעיה. פולטת שכבת זרע, התורה מטמאה אותה. למה? האם רואה הוויה משום ראייה, כמו שהיא רואה נידה וכמו שהיא רואה דם זיווה, או נוגעת הוויה, או עצם זה שהיא נוגעת בשכבת זרע כשזה יוצא מגופה? מה נפקא מינה? יש בזה שלושה הבדלים, שלושה נפקא מינות. הראשונה, לסתור. אישה שראתה בימי זיווה שלושה ימים דם, הפכה להיות זווה גדולה. זווה גדולה, איך נתהרים מדבר כזה? צריכים להמתין למחרת ולהתחיל לספור שבעה ימים נקיים מדם זיווה. יום ראשון עבר בתהרה, שני בתהרה, באמצע ימי שבעה נקיים, היא לא רואה דם נידה, היא פולטת שכבת זרע, שחלילה נבעלה באיסור וכדומה. האם זה סותר את השבעה נקיים, כמו כל תומה שיוצאת מגופה, או שזה לא סותר את השבעה נקיים, כמו תומה שהיא נוגעת? אף אחד לא מעלה בדעתו שאם היא תשתתף בהלוויה, והיא תתאמת תומת מת, או תומת שרץ, אז זה יסתור את השבעה נקיים, מה העניין זה לזה? אבל תומה שיוצאת מגופה סותר את השבעה נקיים, אז האם זה נקרא תומה שיוצאת מגופה, ואז אם היא באמת השבעה נקיים, היא תפלוט שכבת זרע, זה יסתור את השבעה נקיים, ותצטרך לספור שוב, או לא. מכיוון שזה נחשב רק תומה בגלל שהיא נוגעת, אז זה לא יסתור את השבעה נקיים. ההבדל השני, ולטמא במשהו. האם יש שיעור מסוים לפולטת שכבת זרע כדי שהיא תטמא, או שכל שהוא היא נתמת. אם זה תומה יוצאת מגופה, בכל שהוא היא נתמת. ואם זה תומה בגלל שהיא נוגעת, אז צריך שיעור מסוים. כל תומת מגע זה מתאמה רק בגודל מסוים, בשיעור מסוים. ההבדל השלישי, ולתאמה בפנים כבחוץ. שהזרע עדיין נמצאת בכותלי הרחם, בפנים. האם זה כבר מתאמה אותה, או רק כשזה יוצא החוץ אז זה מתאמה אותה? כי תומעה של מגע מתאמה רק בחוץ. תאמה בחוץ, כי שם זה תומעה או בית הסתרים, או תומעה בלועה, כמו שדיברנו. זה לא תומעה שמתאמה. אבל אם זה תומעה יוצאת מגופה, ברגע שאישה רואה דם נידה או דם זיווה, אפילו שזה עדיין בכותלי הרחם, היא כבר נתמת. כמו שהפסוק אומר, בבשרה, אפילו שזה עדיין בבשרה, היא נתמת. לפי זה, אם אנחנו אומרים שתומעת פולטת שכבת זרע, זה בגלל רואה, אז זה מתאמה אותה גם כשזה עדיין בפנים. שואלת הגמרא, מה הספק של רב שמואל בר ביסנה? מה נפשך? איש מי עלי מתניתין, אם הוא מכיר את הברייתא, שיש מחלוקת רבי שמעון ורבנן בעניין הזה בדיוק, אז אם כן, אז הוא יודע את התשובה. לרבנן רואה הוויה. לפי דעת רבנן, הם סוברים שפולטת שכבת זרע, מתאמה גם כששכבת זרע בפנים. מה אתה למד מזה? שלפי רבנן, זה נחשב שהיא רואה. ולרבי שמעון, הוא אומר, דיה כבועלה. זאת אומרת, מה אתה אומר? שהפולטת שכבת זרע, אפילו כשזה יהיה בפנים, היא כבר תתמה? איך אתה מתאמה את האישה שהשכבת זרע זה לא מגיע ממנה? זה מגיע מבעלה יותר מאשר את בעלה בעצמו. הרי הבעל לא נתמה בשכבת זרע עד שזה לגמרי יוצא מגופו. אז אם כן, גם פולטת שכבת זרע לא תתמה עד שזה יצא לגמרי מגופה. אז אם כן, לפי רבי שמעון, אתה מבין לבד שמכיוון שזה לא מתאמה אותה כששכבת זרע בגופה, בפנים, אלא רק שזה בחוץ, סימן שנוגעת אביה, כמו כל תומה שמתאמה רק, תומת מגע שמתאמה רק בחוץ. זה, אם הוא ידע את הברייתא, אין לו שאלה. כי הוא מבין שזה מחלוקת רבנן ורבי שמעון לכאורה. והיא לא שמיעה לי מתניתין. מה תגיד? שהוא פשוט לא מכיר את הברייתא הזאת. כי הרי לא כל האמוראים היו צריכים להיות תקיעים בכל הברייתות. היו צריכים להיות תקיעים במשניות. משניות זה היה נפסק להלכה. זה היו צריכים לדעת כל התנאים בוודאי. זה לא היה חידוש אצלהם, אבל הם ודאי היו בקיעים בכל המשניות. אבל ברייתות, יכול להיות שהוא לא הכיר את הברייתא הזאת. זה לא היה דבר שתמיד נוגע הלכה למעשה. אז אפילו אם הוא לא ידע את, זה, את הברייתא הזאת, מה בכלל הספק? מסתברא נוגעת אביה, מהסברה הפשוטה, מכיוון שזה לא דבר שיצא מגופה. זה לא מגיע ממנה ממש. אלא זה הגיע אליה מבחוץ. אז הסברה אומרת שהיא נתמת רק בגלל מגע. אז מה באמת הספק של רב שמואל בר ביסנה? מתרץ את הגמרא. מה שאלת, אם הוא מכיר את הברייתא או לא מכיר את הברייתא? הוא מכיר את הברייתא. לעולם שמיע עלי מתניתים. נו, אז מה הספק? זה מחלוקת רבנן ורבי שמעון. התשובה היא, תראה, ועליבא דרבנן לא קמי בעיה לי. אתה צודק, לפי רבנן שאומרים שהיא מתאמה גם בפנים, ברור שהתאמה היא בגלל שהיא רואה. וזה ברור גם לגבי שני הדברים הנוספים, שהנפקמינה אם היא רואה או נוגעת, שאנחנו נגיד שזה נחשב שהיא רואה, ולכן אם היא באמצע שבעה נקיים, זה סותר את השבעה נקיים. היא מראתה רק משהו, היא נתמד במשהו. כי קמי בעיה לי, עליבא דרבי שמעון. כל הספק של רב שמואל בר ביסנה, זה היה לפי דעתו של רבי שמעון, שאומר דיה כבועלה. פה זה לא כל כך ברור שהתומה היא בגלל, בגלל תומעת מגע. זה לא כל כך ברור. למה? מה אומר סך הכל רבי שמעון? רבי שמעון אומר, תשמע, אתה לא יכול לתמא את האישה ששכבת זרע הוא לא מקורי ממנה, או הגיע מבעלה, לתמא אותה יותר מהמקור, שזה בעלה בעצמו. אז אם כן, נכון, ולתמא בפנים כבחוץ לא קם מבעלה אליי. מה שרבי שמעון אומר במפורש, שגם שרק כשהתומעה בחוץ, רק אז זה מתמא אותה, אז ברור שבאמת, היא תהיה תמאה לפי רבי שמעון רק כשהשכבת זרע תצא בחוץ. אבל מה הספק? כי קמי בעיה לי בשני ההבדלים הנוספים. לסתור, אם כשהיא באמצע שבעה נקיים היא פולטת שכבת זרע, האם זה סותר לה את השבעה נקיים? ולתמא בכל שהוא, האם יש שיעור מסוים לשכבת זרע שהיא צריכה לראות כדי שהיא תתמא? או שאפילו בכל שהוא היא נתמאת בגלל שזה נחשב שהיא רואה. ורואה נתמת בכלשהו. מה יהיה הדין? מצד אחד, כי כאמר רבי שמעון דיה כבועלה, הני מילה לתמויי בפנים כבחוץ. כל מה שהוא אומר, דיה כבועלה, זה רק לגבי עניין אחד. שאתה לא יכול להחמיר עליה ולהגיד שהשכבת זרע תתאמה אותה גם כששכבת זרע בכותלי הרחם. כי הרי אפילו לבעלה, את בעלה אנחנו גם כן לא נתאמה כששכבת זרע עדיין לא יצא לגמרי לחוץ. אבל לגבי שני הדברים הנוספים, לגבי שיעור של השכבת זרע ולגבי שזה יסתור את השבעה נקיים, אבל יסתור ולתאמה בכל שהוא, בזה רואה אביה. יתמאה בגלל שהיא רואה, וזה סותר את התומת שבעה נקיים, את הספירת שבעה נקיים, וזה גם יהיה תמה בכל שהוא. למה? כי הרי בועלה, כשהוא מתמה בקרי, הוא גם כן מתמה בכל שהוא. והוא גם כן, אם הוא זב, אצל זכר גם כן יש זיבה, ואם הוא סופר שבעה נקיים והוא רואה פתאום שכבת זרע, זה גם סותר לו את השבעה נקיים. אז עד הרבה, מה אמר רבי שמעון דיה כבועלה? אני הולך איתו לאורך כל הדרך, נכון? כמו שבועלה, נכון שזה מטמא אותו רק בחוץ, השכבת זרע, ומצד שני, אתה רואה שלגבי שיעור, אין שיעור, אלא בגלל שהוא רואה, אז התומת מטמא אותו בכל שיעור בשכבת זרע. ומצד שני, זה גם סותר לו את השבעה נקיים כשהוא זב, אז גם לגבי אישה, שפולטת שכבת זרע, בכל שיעור זה יטמא אותה, וזה גם יסתור את השבעה נקיים. זה צד אחד. עוד דילמה, מצד שני אפשר להגיד, לא שנה. מכיוון שאתה אומר שהיא רק מטמאה בחוץ ולא בפנים, לפי רבי שמעון, אז אני מבין שזה טומאת מגע, ואם כן, זה גם לא יסתור את השבעה נקיים, וזה גם יהיה לו דווקא שיעור, והוא לא יטמא בכלשהו. טוב, עד לכאן הסברנו את השאלה של רב שמואל בר ביצנא, בהנחה שהוא פשוט לא שמע, שהוא באמת שמע את הברייתא של המחלוקת רבי שמעון ורבנן. עכשיו הגמרא מתארתת את אותו הסבר בשאלה של רב שמואל בר ביצנא, לפי לשון אחרת, שהוא באמת לא שמע את הברייתא הזאת של המחלוקת רבי שמעון ורבנן. איקא דאמרי לעולם לא שמיע לי מתניתא. לא מכיר את הברייתא הזאת, לא את כל הברייתות הם היו צריכים להכיר. ואם הוא לא מכיר את הברייתא, אז פשוט שזה תומת מגע. למה שזה תומת רואה? זה הרי לא יוצא מגופה. אומר לא. ואחי כמה מבעלה, זה היה הספק שלו. נכון, שסברה אומרת, תראה, זה לא תומה שיצא מגופה, אז למה תתאמה אותה בתור רואה? מקסימום שלא תתאמה אותה הכי הרבה בתור שהיא נוגעת. אבל מצד שני, מדאחמיר רחמנה הבעלי קריין בסיני. אתה רואה שכשהתורה בא להכין את עם ישראל שיהיו ראויים לקבלת התורה, מה הדבר שהיה הכי חשוב? איזה תומעה היה הכי חשוב שעם ישראל יתארו ממנה? שלא יהיו בעלי קריאין. מה זה? מה? תומעת מת זה לא מספיק חמור. תומעת שרת זה לא מספיק חמור. מה מצאת בתומעת קריאין? שזה הנושא הגדול. שלושה ימים, את כל החשבונות, לראות שבאמת יהיו 100% תיאורים בעניין של תומעת קרי. אלא מה אנחנו רואים מפה? שיש בו חומרה בתומת קרי יותר משאר התומעות. אז אולי נאמר שרואה אביה היא תהיה תמאה בתומת רואה. אפילו שבאמת הסברה אומרת, זה לא מגיע מגופה, למה אתה מחמיר עליה כאילו שהיא רואה? הרי רואה זה יותר חמור. אם אנחנו מחשיבים אותה כרואה, אז זה מתאמה אותה גם בפנים, שהתומה נמצאת בפנים, זה מתאמה אותה גם זה מטמא אותה גם בלי שום שיעור, כן? רואה, לא צריך שיעור מסוים של זרע. וגם זה סותר את השבעה נקיים. בגלל שתומת קרי זה חמור, מחמירים עליה להחשיב את זה כמו רואה. עוד דילמה, קצת שאתה אומר, מעמד הר סיני, זה היה מעמד נדיר שהיה ולא יהיה. זה משהו שהיה פעם אחת. חידוש הוא. אתה לא יכול ללמוד מחידוש. מה החידוש הגדול שם? כן, עוד דילמה, לא גמרינן מסיני, אתה לא יכול ללמוד ממתן תורה דחידוש, ולמה? דעזבין ומצוראין דחמירי. אתה לא יכול להגיד שבעל קרי הוא התומה הכי חמורה. עם כל הכבוד, אנחנו מכירים את הכללים. זבים ומצוראים, ישיבה נקיים, מצורה יוצא מחוץ לכל שלוש מחנות, זה דברים שהם תומות בוודאי חמורים יותר מבעל קרי. ובכל זאת אומרת התורה, תשמע, זה שהוא מצורא, יכול לקבל את התורה, מה זה קשור? עד הרבה, אולי בזכות התורה הוא יצא מצורתו. אין פה בעיה. זה התורה, אפשר לקבל את התורה גם בצורה כזאת. זאת אומרת, אז אתה מבין שזה לא עניין פה של תומה חמורה או תומה לא חמורה. אז הייתי אומר, אתה רואה שמכיוון שזווין ומצורעים הם חמורים יותר ולא אחמיר ברחמנה, אז אם כן, למה הם מחמירים דווקא בקרי? זה חידוש מסוים, אתה לא יכול להגיד שזה יותר חמור משאר התומעות, אז אולי בשביל זה נאמר שלא נלמד מקבלת התורה לעניין פולטת שכבת זרע, ויכול להיות שבאמת נלך לפי הסברה, הסברה אומרת שמכיוון שזה לא מגיע מגופה, אלא היא קיבלה את זה מבעלה, אז היא לא יתמה אותה בתור רואה, אלא בתור נוגעת, אז זה היה הספק שלו. אמר לי, טוב, אחרי שהבנו את השאלה, להבין את השאלה זה גם כן דבר חשוב. יש כאלה שאמרו שלפעמים אתה יכול לראות לפי השאלה שהבן אדם שואל, אתה יכול לראות את הגדלות שלו בתורה, לפי השאלה של הבן אדם. לפעמים הבן אדם שואל שאלה, ואתה רואה לפי השאלה שהבן אדם הזה הוא תלמיד חכם גדול. אז פה, רק להבין את השאלה, הם צריכים חלק גדול מהשיעור להקדיש. אבל מה באמת התשובה? האם פולטת שכבת זרע נחשבת רואה או שהיא נחשבת נוגעת? אז מכיוון שהשאלה נשאלה את הבאי, אמר לי, אז הבאי ענה, רואה אביה. היא נחשבת תמאה בגלל שהיא רואה. זאת אומרת, מחמירים עליה. פעמוד, מי תרץ את השאלה הזאת? הבאי. הבאי היה חבר מאוד טוב. שבו ולמדו באותו בית מדרש שנים על גבי שנים. אצל רב יוסף, אצל רבא. בכל אופן, אז הלך אחר כך רב שמואל בר ביסנה, אתה, שיילי לרבא, הלך לשאול גם את רבא, הוא גם כן היה אחד מגדולי הדור. האם היא טמאה מדין רואה או מדין נוגעת? אמר לי, גם אותו תשובה, רואה אביה, היא טמאה בגלל דין של רואה. טוב, אחרי ששאלת התלמידים, רב שמואל בר ביסנה הלך לשאול את הרב בעצמו. אתה לקמי דרב יוסף, הוא היה הרב של אביי ורבא. אמר לי, אני אגיד לך את אותו תשובה, רואה אביה. בסדר, שר כוח על התשובה. עכשיו חוזר חזרה רב שמואל בר ביסנה למי ששאל אותו בהתחלה. הדרת לקמי דה אביי. חזר חזרה לאביי אחרי סבב השאלות ששאל את החבר שלו רבא ואת הרב שלו רב יוסף. אמר לי, רב שמואל בר ביסנה אמר לאביי, כולכו ברוקה חדה תפיתו, כולכם יורקים את אותה יריקה, זה סוג של משל כזה. אתם כולכם שמעתם את אותה שמועה ואתם עונים את אותה תשובה? מה הוא מתכוון להגיד פה? אז המערם מסביר, מה, אתם עונים את אותה תשובה בלי שום סברה, אין לכם סברה להסביר למה יש את הדין של רואה? מה, אתם פשוט יורים תשובות בלי טעם, בלי הסבר? פשוט ככה קיבלתם וככה אתם אומרים? אין לכם הסבר לזה? אמר לי, אז אביי אמר לרב שמואל בר ביסנה, מה אתה חושב שאין לנו הסבר לזה? שפיר אמרי לך, טוב, כולנו ענינו לך, ענינו לך טוב. מה ההסבר? עד כאן לא כאמר רבי שמעון, דיה כבועלה, ולכן כששכבת זרע בכותלי הרחם ידיים לא נתמת, רק כשיוצא לחוץ נתמת, כל זה הוא אמר אלא, לטמא בפנים כבחוץ, רק לגבי זה. אבל לסתור ולטמא בכל שהוא, רואה אביה, היא נחשבת רואה. ולכן היא מטמא כמו קרי, היא מטמא בקרי, בכל שהוא, ואם היא ראתה את זה באמת השבע נקים, זה סותר. אז הוא מסביר לו כמו אחד מהצדדים שאמרנו בדברי רבי שמעון בלשון הקודמת. טוב, הביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, הנידה שרואה דם בימי נידה, והזבה שרואה דם בימי זיבה, וכמו שרש"י מסביר, פה אנחנו מדברים על זבה גדולה, שהיא ראתה דם שלושה ימים בימי זיבה, והשומרת יום כנגד יום, אחת שראתה דם בימי זיבה יום אחד או יומיים, שאז היא שומרת רק יום אחד של נקיים כנגד היום שהיא ראתה דם. והיולדת, אישה שילדה ולד, כולן מתמאות, זאת אומרת, הן נתמאות בעצמם. אגב, טוב לשים לב, יש הבדל גדול בין מתמאות למתמאות. מתמאות הכוונה שהן בעצמן נתמאות, ומתמאות הכוונה שהן מתמאות אחרים. בכל אופן, כולן מתמאות בפנים כבחוץ. הן גם כשהטומאה נמצאת בתוך הבית החיצון, בגופם, הן כבר נטמעות כאילו שזה כבר יצא לגמרי מחוץ לגופם. שואלת הגמרא, בישלמה כול הוא לחיי. הרשימה של נידה, זבה, שומרת יום כנגד יום, באמת מובנת. כל אחד מהם יש בו חידוש. שלמרות שהטומאה לא יצאה לגמרי, מגופם הם נטמעים. אלא יולדת, מה צריך להגיד אותה בפני עצמה? היא בימי נידה, אם ילדה וראתה דם בימי נידה, היא טמאה בטומאת נידה. אז כבר אמרנו נידה. והיא בימי זיווה, אם הלידה הייתה בימי זיווה, אז הרי נטמאה בטומאת זיווה. אז כבר אמרנו את הדין של זיווה. מתרצת הגמרא לא צריכה, מה שאמרנו יולדת, לא מדברים פה מיד אחרי הלידה. לא על זה אנחנו אומרים שהיא מטמאה דם שנמצא בגופה, אפילו שהוא עדיין לא יצא לגמרי מגופה, עצם זה שהוא בבית החיצון. לא מדברים פה מיד בלידה. אלא, דובר פה שירדה לטבול מטומאה לטהרה. אם ילדה זכר, היא כבר סיימה את השבעה ימים של טומאה של זכר, ועכשיו מדין תורה, היום אנחנו כמובן לא נוהגים דם טוהר, אבל מדין תורה, אחרי שבוע, עד שמסתיימים 40 יום מהלידה, יש לה 33 יום שהדם שהיא רואה בו נקרא דם טוהר, אבל בשביל שזה יהיה דם טוהר, היא הרי צריכה לטבול, כמו דעת בית הלל, בדף למד הלל, שצריכים גם ימים וגם טבילה, אז היא הולכת לטבול אחרי 7 ימים, באופן מסודר, הלכה לטבול. מטומאה לטהרה. ויצא מן הדם באותו זמן שהיא הולכת לטבול. על זה נאמר שאפילו שאדם לא יצא החוצה מגופה, זה מטמא אותה. מה זאת אומרת? אז הגמרא מפרטת. מחייה דה אמר רבי זעירא, אמר רבי חייא בר אשי, אמר רב. מה הם אומרים? יולדת שירדה לטבול מטומאה לטהרה. היא מסיימת עכשיו את אם ילדה זכר שבעה ימי טומאה, וממחר כל אדם שהיא תראה יהיה דם טוהר. אז הולך לטבול. ונעקר ממנה דם. בדרך למקווה נעקר ממנה דם. מהמקור לבית החיצון. יכול להיות שהיא הרגישה, כן היא יודעת. אז אם היא ראתה בירידה, בדרך לירידה למקווה, אז היא טמאה. למה? כי הדם הזה עדיין היא הרי לא טבלה, ולפי בית הלל, בשביל שאישה תצא מימי טומאה של יולדת לימי טהרה, לא מספיק שיסתיימו הימים של ימי טומאה, אלא צריכה גם לטבול, והיא עדיין לא טבלה. אז הדם שהיא ראתה, שנעקר מהמקור, הוא דם שמטמא אותה. אז היא תהיה טמאה. ויותר מזה, הטומאה הזאת, כל זמן שהדם יהיה בבית החיצון, היא עדיין נשארת טמאה, ותוספות מפרש שזה טומאת ערב. זה לא מטמא אותה כמו נידה שבעה ימים, אלא זה מטמא אותה עד הערב, כי הדם הזה הוא טמא. ואם הדם הזה נעקר, יצא מהמקור בעלייה, כשהיא עלתה כבר מהטבילה, היא טהורה. למה? כי זהו. כל אדם שיוצא ממנה אחרי שהיא טבלה וכבר היא נמצאת בימי דם טוהר, אדם הזה יהיה טהור. שואלת הגמרא, אמר לי רבי ירמיה לרבי זעירא. הרי רבי זעירא אמר את השמועה הזאת בשם רבי חייא בר אשי, בשם רב. אז הוא שאל אותו, אם אדם נעקר בירידה, שירדה לטבול, המה היא טמאה? אדם הרי לא מטמא אותה. זה לא מטמא אותה בגלל שהיא רואה אדם. כי עכשיו זה כבר ימים שבהם הדם שהיא רואה הוא דם טוהר. אלא למה זה מטמא אותה? כי עדיין לא טבלה והיא טמאה, אז הדמים שיוצאים מגופה טמאים. אז זה מטמא אותה רק במגע ובמסע. אבל כשהטומאה עדיין נמצאת בבית החיצון, טומאה בלועה היא. מה זה נקרא טומאה בלועה? טומאה שנמצאת בתוך הגוף של האישה. וכשהטומאה נמצאת בתוך הגוף של האישה, זה לא מטמא אותה. זה לא מטמא אותה, אז איך אתה רוצה להגיד שהיא תהיה טמאה? אפילו לא במסע זה לא מטמא אותה. טומאה בלועה אפילו במסע לא מטמא, כמו שנראה בהמשך. אמר לי, זיל שיילי לרבי אבין, לך תשאל את רבי אבין את השאלה הזאת. למה? אני כבר הסברתי לו את התשובה לשאלה והוא הסכים איתי. דאס בריתני עלי, הסברתי לו בעבר את התשובה הזאת, וחר חישלי ברישי, והוא נהנה לי בראש, הוא מסכים איתי, במדרש ובבית המדרש. אז לך תשאל אותו. אז על שיילי, רבי ירמיה באמת לא התעצל, הלך לשאול את רבי אבין. אמר לי, אני אסביר לך למה. הסעועה, חכמים עשו את היולדת שעכשיו הולכת לטבול ונעקר מן הדם לבית החיצון לפני התבילה, כנבלת אוף טהור שמטמאה בגדים בבית הבליה. מה זה נבלת אוף טהור? אנחנו יודעים שכל בעל חי שמת לא בשחיטה כשרה, הוא נקרא נבלה. נבלה רגילה, מטמאה כשנוגעים בה, זהב התומה, וגם כשנושאים אותה. אבל אוף טהור, כמו יונה וכדומה, כשהוא נבלה, זה לא מטמא במגע ובמסע. הדרך היחידה שזה מטמא, זה מי שאוכל כזית בשר מהנבלה הזאת, זה לא חייב להיות, זה יכול להיות שסך הכל השחיטה לא הייתה כשרה, ובישלו, אכל כזית מהנבלה הזאת, ברגע שזה נמצא בבית הבליה, אז זה מטמא אותו. וזה מטמא גם, זה מטמא אותו לטמא בגדים. רגע, מתי הוא נטמע? כשזה נמצא בבית הבליה, הכזית של הנבלת אוף טהור. רגע, אבל שם זה טומאה בלועה גם כן, זה בתוך הגוף כבר. בכל זאת הוא נטמע. אותו דבר גם לגבי אישה שירדה לטבול ונעקר ממנה דם לפני שהיא טבלה, אפילו שהטומאה בלועה בגופה, בכל זאת חכמים עשו אותה שהיא נחשבת שזה מטמא אותה. שואלת הגמרא, מדם אם אתה משווה נבלת אוף טהור לאישה שרואה דם יולדת? הטה בנבלת אוף טהור אין לה טומאה בחוץ. אין סיכוי שהנבלת אוף טהור יטמא אדם כשהנבלה נמצאת מחוץ לגופו. כי היא לא מטמאה במגע. חדשת התורה שכשאוכלים נבלת אוף טהור והבשר נמצא בתוך בית הבליה זה מטמא. אבל הכה, פה ביולדת, הרי אדם מטמא, כשהוא יוצא החוצה הוא מטמא הרי. אז זה כמו כל התומות שמטמאים. אז למה שזה יהיה שונה משאר התומות שמטמאים רק כשהם יוצאים החוצה, ולא כשהם בלויים בגופו של האדם? כי נפיג לבראי להתאמא. אז תגיד שאדם יתאמא רק כשהוא יצא מחוץ לגוף, לא כשהוא עדיין בלוע בגוף. מתרצת הגמרא, ההכנה מכשיצא כשיצא לחוץ. כל מה שאדם בתוך הבית החיצון ובאמת היא תהיה תאורה, כי זה לא יצא עדיין מגופה. מה שרבי זרע אמר, שכשנעקר מן אדם בירידה טמאה, כשירדה למיק ונעקר מן אדם מהמקור לבית החיצון, היא תהיה טמאה, זה לא הכוונה שמיד היא נהיה טמאה ונשארת טמאה גם כשהיא תובלת, לא. כשהאדם כשאדם נמצא בתוך כותלי הרחם, היא באמת לא תהיה טמאה, כי היא טבלה הרי. כשאדם יצא מכותלי בית הרחם וזה ייגע בה, מבחוץ אז היא תהיה טמאה. שואלת הגמרא, היא יצאה לחוץ, מה אלה מימנו, אז מה החידוש? זה נעקר לפני הטבילה, זה דם טמא, ברור שזה מטמא אותה כשזה יוצא החוצה, כשהיא נוגעת בזה. מתרצת הגמרא, שים לב להבדל. אישה שהולכת לטבול, אין לה דם בגוף? היא מלאה בדם. עכשיו, אדם שנמצא עכשיו ברחם, הוא לא יצא. עכשיו היא תובלת. עכשיו, לפני שהיא תובלת, שהאדם הזה יוצא, זה דם טמא. אחרי שהיא תובלת, אותו דם שיוצא יהיה דם טהור. מה קרה? מי תיאר את הדם הזה? התבילה. אז אם כן תורה שכשאדם נמצא בתוך הגוף של האישה, התבילה מתארת אותו. אז אולי נגיד גם כשזה נמצא בכותלי הרחם, התבילה תתאר את הדם הזה. זה מה שמסבירה הגמרא. מה עוד את אימא? אנחנו היינו אומרים, מיגו, דיינו מתוך דמהן יהיה תבילה לדם דעיק הגבי, שהתבילה מועילה בשביל אדם שעדיין בתוך הרחם, בתוך המקור. שכשאחרי זה אדם יצא, הוא יהיה דם תואר. אז תהני נמי לאי, אז התבילה תועיל גם לדם שיצא מהמקור ועדיין נמצא בכותלי הרחם, שהוא יהיה טהור. כמה שמלן רבי זרע שלו, התבילה לא מועילה לדם הזה, וכשהוא יצא החוצה, הוא כן יתמה. שואלת הגמרא, שמעתי ניפריק, מצוין, הסתדרנו עם דברי רבי זרע, למה באמת כשיורדת, אם נעקר דם בירדתה לתבילה, אז אדם תמה, ובעלייתה מן המיק ואדם טהור, הבנו, בסדר. אלא, הברייתא הרי אומרת, רשימה של דברים, רשימה של טומאות, שמתמים גם כשאדם נמצא בפנים, או לאו דווקא אדם, גם כשזה נמצא בפנים, בתוך כותלי הרחם זה מתמק, כאילו שזה כבר יצא החוצה. אז אמרנו בסדר, נידה, מובן, זווה גדולה, זווה קטנה, מובן, אבל מה היא יולדת? אם היא יולדת בימי נידה, אז היא נידה, כבר אמרנו נידה, ואם זה בימי זיווה, אז אדם הזה הוא זיווה, אז כבר למדנו זיווה. מה החידוש ביולדת שמתמק בפנים כמי בחוץ? אומרת הגמרא, אלא יולדת? מה תגיד? שהיא מטמאה בפנים כמבחוץ, הכוונה כמו שאמרנו מרבי זירא, כשמדובר שירדה לטבול? הרי היא לא מטמאה בפנים, אמרנו, לפי התירוץ. אמרנו שהיא מטמאה רק כשאדם הזה יצא החוצה. רק אז היא תטמא. אז מה פירוש האדם שיולדת מטמאה בפנים כמבחוץ? אז אם כן נשאלת השאלה, היא בימי נידה, אם מדובר פה שאתה רוצה לטמא את אדם בגלל שזה דם של יולדת, אז אם היא ראתה את אדם בימי נידה, אז כבר אמרנו נידה, שהיא נתמד כשאדם נמצא בפנים. והיא, אם ראת אדם של היולדת בימי זיווה, אז היא תמאה בפנים, אדם תמאה בפנים, כמו דין של זיווה. אז מה החידוש ביולדת, שיולדת נתמד כשזה נמצא בפנים, אפילו שהוא לא יצא החוצה? אומרת הגמרא, לא מדובר פה על אדם. דם באמת כתוב כבר נידה, כתוב זיווה, אין עוד דם מיוחד, אין דין מיוחד לדם של יולדת. בסדר. רק מה? הכה במאי עסקינן, בלידה יבישתה. שילדה, דבר נדיר מאוד, ולא יצא דם. אז כל הנידון פה כשנתמת בתור יולדת, זה על הלידה בעצמה. היא הרי נתמת, עצם זה שילדה. עכשיו, מה החידוש פה שנתמת בפנים כמבחוץ? שאלת הגמרא, לידה יבישתה? מה היא מתמת בפנים כמבחוץ זיקה? אין לה דם שתגיד שהוא מתמת אפילו שהוא בפנים, למרות שהוא לא יצא עדיין החוצה. תרצת הגמרא, נכון, לא מדברים פה על אדם, מדברים פה על הולד בעצמו. כגון שהוציא ולד ראשו חוץ לפרוסדור. וזה נקרא כבר לידה, כשהוא הוציא את הראש. הוא הוציא את הראש חוץ לפרוסדור, לבית החיצון. זה נחשב לידה. ואפילו שהראש עוד לא יצא לגמרי מהבית החיצון החוצה, כבר היא נתמת בתור יולדת. וזה החידוש, זה מתמת בפנים, אפילו שהראש עדיין בבית החיצון. וכדרב הושעיה. הרב הושעיה מדבר על משנה במסכת חולין. משנה קצת מצמררת את האמת. דובר פה על אישה שלא עלינו, היה לה נפל. נפל שמטמא בתומת מת, כי הוא כבר היה, הוא היה בשלב כבר שהוא נחשב ולד. וכל מה שבתוך האישה המעוברת, הוא לא מטמא אותה, כי זו תומעה בלועה. אבל כשהוא יוצא, הוא כן מטמא. הוא מטמא את האישה כשהוא יוצא לגמרי, אבל עכשיו, היולדת באה להוציא את הוולד. להוציא את הוולד. אז ברגע שהכניסה את היד לתוך המאי האם, היא נטמאת המיילדת. אבל האם נשארת תאורה. עד מתי עד שהוולד יוצא? ואז שואלת הגמרא במסכת חולין, למה המיילדת טמאה? הרי כשהיא נוגעת בעובר, העובר הוא תומה בלועה, הוא נמצא בתוך מאי האמא. ועל זה מתרץ רב הושעיה. אמר רב הושעיה, באמת מדין תורה היא לא הייתה אמורה להיות טמאה. למה היא טמאה? כי מאיפה אתה יודע איפה בדיוק המילדת תתפוס את הוולד? אולי היא תיגע בו כשכבר הוולד יהיה חוץ לפרוסדור בבית החיצון, ואז הוא כבר כן... זה כבר לא נקרא תומה בלועה, והוא כבר כן יטמא אותה. לכן מטמאים אותה גם כשהוא כן נמצא בפנים. גזרה שמה הוא יצא החוצה והיא לא תדע שהוא טימא אותה. לכן אנחנו אומרים, בכל מקרה כשהיא מוציאה את הוולד היא טמאה. אמר רב הושעיה, הסיבה שהמילדת תהיה טמאה, אפילו שהיא נוגעת בוולד שהוא עדיין נחשב תומה בלועה בתוך מאי האישה, גזרה שמה יוציא הוולד ראשו חוץ לפרוסדור, והמילדת תיגע בו שם והיא תהיה טמאה בגלל שנוגעת במת, הוולד הזה הוא הרי מת, והיא לא תדע מזה. לכן אנחנו אומרים, תשמע, כל מקרה שהיא מכניסה את היד ונוגעת בו היא טמאה. אבל בכל אופן רואים מפה שכשהוולד נמצא בבית החיצון, אפילו שהוא לא יצא לגמרי, זה כבר נקרא שהוא יצא, והוא מטמא כמת, זה לא נקרא תומה בלועה. אז הוא גם מטמא להבדיל תומת לידה. זה הכוונה בברייתא, שיולדת מטמא בפנים כבחוץ. מדובר פה על הוולד בעצמו שהוציא את ראשו לבית החיצון, וכבר האישה נחשבת יולדת באותו זמן. מספרת הגמרא, וכי ההוא דעת לקמי דה רבה. זה דומה למקרה שאחד הגיע פעם לשאול שאלה את רבה. אבל זה מלמד אותנו שכששואלים אותנו שאלה, אנחנו צריכים תמיד לחשוב מה הוא מתכוון בשאלה שלו. איזה עומק מסתתר מאחורי הדברים. מספרים שאחד פעם הגיע לרב ערב פסח, שאותו כבוד הרב. האם אדם יכול לצאת ידי חובה בחלב לארבע כוסות? אין לי כסף לקנות יין. האם אני יכול לצאת ידי חובה בחלב? חלב זה גם משקה חשוב. אנחנו יודעים למשל בהבדלה, אפשר לצאת ידי חובה בכל מיני משקאות שהם נחשבים חמר מדינה. יש הלכות מיוחדות לזה. אז הרב אמר לו, מה אין לך כסף ליין? מה הבעיה? אנחנו ניתן לך את הכסף. ואז הוא אומר לאשתו, לגבי צדקה, הוא אומר, תנו לה בן אדם הזה סכום כסף כך וכך. כי אין לו יין לארבע כוסות. אמרו לו, כבוד הרב, יין לא עולה כל כך יקר, למה אתה צריך לתת לו סכום כזה גדול? הרי יש עוד עניים. למה אתה צריך לתת? בסדר, יש עניים שחסר להם עוד דברים. אמר להם הרב, בשביל זה אתם לא רבנים, כי אתם לא מבינים לבד. אם הבן אדם הזה שואל אותי, אם יש שירות לצאת ידי חובה בחלב לארבע כוסות, איך הוא יצא ידי חובה בחלב? מה, הוא לא אוכל סעודה בשולחן עורך? הוא לא אוכל בשר? איך הוא ישתה את הכוסות של אחרי שולחן עורך אם הוא ישתה חלב? אלא מה אתה מבין לבד? שאין לו גם בשר. אם אין לו בשר, אז תתנו לו גם כסף לבשר. תתנו לו כסף שיוכל לעשות סעודת חג. בשביל זה אנחנו הרי צריכים לדאוג, שיהיה לאנשים מה לאכול בחג הפסח, בהרחבה. רב לפעמים צריך לדעת מהשאלה ששואלים אותו, להבין מה הבן אדם מתכוון בשאלה הזאת. השם יזכה אותנו באמת תמיד להבין. להבין דבר מתוך דבר. בכל אופן, אז הוא שאל אותו שאלה כזאת. אמר לי, הוא בא לשאול בשבת, הוא הגיע אליו בשבת, הוא אומר לו, יש לי שאלה, מהו לממהל בשבת? יש תינוק שהיום הסתיימו 8 ימים מאז שהוא נולד. האם אני יכול למול אותו בשבת? אז הוא ענה לו מה שכולנו יודעים. אמר לי, שפיר דמי, ודאי מותר, הוא ביום השמיני ימול בשר עורלתו, ביום, אפילו בשבת, ודאי. מילה בזמנה, אם זה ברית מילה בזמנה, ודאי, אפשר למול בשבת. באתר די נאפק, אחרי שהאדם הזה יצא מלפני רבה, אז רבה התחיל לחשוב לעצמו. אמר רבה, אני לא מבין את הבן אדם הזה, איזה מין שאלות הוא שואל? סלקה דעתי דאו גברה לא ידע דשארי למימל בשבת, יעלה בדעתנו שהאדם הזה לא יודע שמותר למול תינוק אם זה היום השמיני ללידתו בשבת? ודאי שכל אחד יודע את זה. אזל בטרי, אז רבה שהלך וקרא לאותו בן אדם, או שהלך לאותו בן אדם, אמר לי, אימא לי איזי, איזי הכוונה ידידי, תאמר לי ידידי, גופה דאוב דאי חייבה, מה בדיוק היה הסיפור? תספר לי את הפרטים קצת יותר, מעניין אותי לשמוע את השאלה שלך. אמר לי, אז השואל אמר לרבה, בוא אני אסביר לך בדיוק את השאלה. זה לא סתם שאלתי אותך באמת, האם מותר למול בשבת, אני ודאי יודע את זה. רק מה, שבוע שעבר בשבת, שם התוולד דצוויץ, שמעתי את הקול, שמעתי את הקול של הוולד, בזמן הלידה עצמה, הפניה דמעלי שבתא, בערב שבת, שמעתי אותו לפני שהוא נולד לגמרי, שמעתי כבר את הקול שלו שהוא צועק, ולא התייליד עד שבתא, אבל בפועל הוא נולד כשכבר נכנסה שבת, זאת אומרת, אני כבר בערב שבת, לקראת שבת שמעתי את הקול שלו, ובשבת עצמה רק אז הוא נולד. לכן שאלתי אותך, הוא נולד בשבת באמת, אבל אני כבר שמעתי את הקול שלו ביום שישי, אז נהיה אותי עם כל מקרה שתינוק נולד בשבת, כבר אפשר למול אותו בשבת הבאה. אמר לי, אז רבה אמר לאותו אדם, לא, חבל שאת הפרט הזה לא שמעתי ממך. היי, התינוק הזה הוציא ראשו חוץ לפרוסדור. אם אתה שמעת את הקול שלו איך שהוא צועק, סימן שכבר הראש שלו היה בכותלי הרחם מחוץ לפרוסדור. ואם כן, זה כבר נחשב שהוא נולד. אז הוא נולד בערב שבת, אז המילה שלו לא דוחה שבת. אתה צריך למול אותו ביום ראשון, אל תמול אותו היום. ואבי מילה שלא בזמנה, אז שבת זה לא הזמן של היום השמיני ללידתו, זה לא הזמן של ברית מילה שדוחה את השבת. בכל מילה שלא בזמנה, כשעושים ברית מילה לא ביום השמיני, אין מחללין עליה את השבת. אתה לא יכול לחלל שבת על הברית מילה, אתה חייב למול אותו ביום ראשון למחרת. מביאה הגמרא ספק כי בא אליהו, אותו מקום של אישה. האם אותו מקום, מקום הצניות, בלוע אבי או בית הסתרים אבי? האם זה נחשב דבר שנמצא שם, טומאה שנמצאת שם, האם זה נמצא, נקרא שהטומאה בלועה בתוך או שזה בית הסתרים. מה, למה היא נפקא מינה? מה זה משנה? הרי גם תומה בלועה וגם תומת בית הסתרים לא מתאמה. תרצת הגמרא, כגון זאת אומרת, יש קודם כל, ההבדל הוא מאוד פשוט. תומה בלועה לא מתאמה בכלל. לא במגע ולא במסע. לא מתאמה. כשזה בלוע בתור גופה של האישה, זה לא מתאמה אותה. אבל תומת בית הסתרים לא מתאמה במגע. אבל דברים שמתאמים גם כשנושאים אותם, במסע זה כן מתאמה גם בבית הסתרים. מגע בית הסתרים לא תאמה, אבל מסע בית הסתרים כן מתאמה. אז זה ההבדל. אני גם מביאה דוגמה לזה. כגון שתחווה לה חברתה כזית נבלה באותו מקום. אז יש לה בעצם כזית נבלה באותו מקום, אבל היא לא נגעה בכזית נבלה הזה. היא אמרת בלועה אבי. אם זה באותו מקום נחשב תומעה בלועה, לא מתאמה אותה בכלל. תומעה בלועה לא מתאמה. אז היא תהיה תאורה. והיא אמרת בית הסתרים אבי. נעידה במגע לא מתאמיה, במסע מיה מתאמיה. אם הגדר של אותו מקום זה בית הסתרים, אז היא מתאמה, בגלל שהיא נושאת את החתיכת כזית בשר הזה, אז היא כן תהיה תמאה. יש בזה שתי דעות. אביי אמר בלוע אבי, והיא תאורה. רבא אמר בית הסתרים אבי, והיא לא תאורה. במסע. ורבא מוכיח שזה בית הסתרים אותו מקום. אמר רבא מן האמין עלה. דתניה. ברייתא שהבאנו בדף הקודם, אז הברייתא אומרת ככה. יש פסוק, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרע, אז גם האיש וגם האישה, כמובן מדברים פה בזמן ששומרים תומה וטהרה, שגם היו נטהרים מתומת מת והכל, אז הדינו, ורחצו במים ותמו עד הערב, שהם צריכים שניהם לטבול, והם יטהרו בערב. אז על הפסוק הזה אמר רבי שמעון, וכי מה בא זה ללמדנו? מה החידוש פה בזה שהם תמאים? אם ללמד שהיא צריכה תבילה כשהיא נגעה בשכבת זרע, כבר הפסוק הרי אומר, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע, לומדים מזה שזה כל אחד שנוגע בשכבת זרע נטמא. ואז כתוב את המילים האלה. אלא, מה מדבר הפסוק? שאישה ששימשה היא תהיה תמאה, אפילו שהשכבת זרע לא נגע מחוץ לגופה, כמו כל תומת מגע, אלא אפילו שזה נמצא בתוך אותו מקום, היא תהיה תמאה. מה החידוש בזה? מפני שתומת בית הסתרים היא. תומת בית הסתרים היא, כך כתוב פה מפורש. מכיוון שככה, ששכבת זרע נמצא בתוך אותו מקום, וזה נקרא בית הסתרים, ותומת בית הסתרים לא מתאמה במגע, היינו אומרים שהיא לא תהיה תמאה כשזה נמצא בתוך גופה. אלא, לכן אמר הפסוק, שגזרת הכתוב היא שהיא כן תהיה תמאה. אבל בכל אופן מהברייתא פה כתוב, לא רק נראה, אלא רואים במפורש, לכאורה, שזה תומת בית הסתרים, אותו מקום. נו, ומה הבאי יכול לענות? זה הרי ראיה הכי ברורה שיכולה להיות. אומרת הגמרא, אין פה שום ראיה, לפי הבאי. והבאי, חדה ועוד כמה. הברייתא מביאה פה שני טעמים. טעם אחד, בתוך טעם נוסף. חדה, סיבה אחת למה הייתי אומר ששכבת זרע לא יתאמה אותה, כשזה נוגע באותו מקום. מה פרוש? אותו מקום, זה תומה בלועה היא. זה הרי תומה בלועה וזה לא מתאמה. ואותם, אפילו אם תמצא לומר שזה לא נקרא תומה בלועה, אלא תרצה לומר שזה תומת בית הסתרים היא, ואם כן, תומת בית הסתרים אינה מתאמה, בכל זאת, אלא שגזרת הכתוב היא שהיא כן תהיה תמאה. ספק דומה. הקשיקן המחלוקת היא בדיוק הפוכה מהספק הקודם. דיברנו מקודם לגבי אותו מקום שבה אישה מקום הצניות, אם זה נקרא בית הסתרים או שזה נקרא בלוע. אנחנו מדברים לגבי בית הבליעה בפה, בתוך הפה של האדם, אם זה נקרא בית הסתרים או בלוע. אם בא אלו, מקום נבלת עוף טהור, אדם אוכל נבלה של עוף טהור, אז אמרנו שזה לא מתאמה אותו כשהוא נוגע, רק מתי שהוא אוכל, וכשהזית בשר נמצא בבית הבליעה הוא נטמא. עכשיו, המקום ההוא של בית הבליעה, מה הגדר שלו? בלוע אבי או בית הסתרים אבי? כגון שתחב לו חברו כזית נבלה לתוך פיו. למשל, בית אבות, שחטו בשר בקר, והכינו מזה אוכל, ונתנו לאכול. איזה אחד בא, הכניס כזית מהבשר הזה לאיזשהו זקן, שם לו את זה ישר בתוך בית הבליה, האכיל אותו. פתאום מודיעים לו, תשמע, התברר שהבשר הזה מגיע מבהמה שלא נשחטה כדת וכדין, והיא נבלה. עכשיו, מדברים פה בזמן כמובן שנזרים בתומה וטהרה, השאלה היא אם אותו זקן נטמע בתומת נבלה, או שהוא לא נטמע בתומת נבלה. לא מדברים פה על אוף, נבלה של בהמה, או חיה, האם הבן אדם נטמע או לא נטמע. כי מצד תומת מגע אין פה, כי הרי הבן אדם לא נגע בנבלה הזאת. אם היה נוגע, אז הוא היה נטמע במגע, כי הרי בנבלה מטמא, אבל הוא לא נגע בה, השאלה אם הוא נטמע או לא. היא עמד בלועה, ואם בית הבליעה זה נקרא מקום בלועה, אז הוא טהור, תומה בלועה, לא מטעמיה. אבל היא עמרת, והיא עמרת, בית הסתרים אבי, אם תרצה לומר שבית הבליעה נחשב בית הסתרים, נהי נעמידה במגע לא מטמא. נכון שבית הסתרים לא מטמא כשהבית הסתרים נוגע בתומה, במסמיה מטמא, עצם זה שהוא נושא, עצם זה שהבשר נמצא בתוך בית הסתרים שלו, אז הוא נושא את הבשר הזה של הנבלה, אז הוא נטמא במסע. כאן הגמרא מביאה גם כן מחלוקת, אבל הפוך ממקודם. אביי אמר בלוע, ועם מקום הבית הבליעה זה נחשב תומה בלועה, ורבה אמר בית הסתרים הווי. מה הראיה של אביי? אמר אביי מינה מינה לה, מאיפה אני לוקח את זה שמקום בית הבליעה נקרא תומה בלועה? דתניה, יכול תהי נבלת בהמה מטמאה בגדים של זה שאוכל את הנבלה, הבית הבליעה, כשהנבלה תהיה בתוך הבית הבליעה שלו, כמו שנבלת עוף טהור מטמאה בבית הבליעה את הבגדים שלו. תלמוד לומר, בפרשה של הטמאים הפסוק אומר, נבלה וטרפה לא יאכל לטומאה בה. רואים מפה שמי שאוכל נבלת עוף טהור, זה מטמא אותו בגדים כשהוא אוכל את הבשר של הנבלה הזה, גם כשהבשר נמצא בבית הבליעה. דווקא מי שאין לו טומאה אלא אכילתה, דווקא מתי שהוא, איך הפסוק אומר? לא יאכל לטומאה בה. זאת אומרת, רק אחד שהוא נטמא בזמן שהוא אוכל רק, אבל כשהוא לקח את הבשר והוא נסע אותו והוא נגע בו, הוא לא נטמא, רק אחד כזה מטמא בבית הבליעה. יצתה זו נבלה של בהמה, לא של עוף, שטמאה קודם שהיא אוכלנה. הרי הוא מטמא במגע או במסע, בעצם זה שהוא הרים, בזה שהוא נגע בנבלה, כבר הוא מטמא. לכן, כשזה נמצא בבית הבליעה, הוא לא מטמא בגדים. עכשיו, זה שהברייתא אומרת שנבלה לא מטמאה בבית הבליעה, רואים מכאן שבית הבליעה נחשב טומאה בלועה, כי אם זה היה טומאת בית הסתרים, זה כן היה מטמא, כי הרי נבלה מטמאה גם במסע, זה היה מטמא אותו לפחות במסע. אז רואים מפה שזה נקרא טומאה בלועה. שואלת הגמרא, למה באמת נבלת בהמה לא מטמאה בגדים בבית הבליעה, וטייטי בקל וחומר מנבלת עוף טהור? סתם, באופן כללי, איך, למה באמת לא נאמר מקל וחומר שנבלת בהמה גם תטמא בגדים מבית הבליעה? ומה נבלת עוף טהור שאין לה טומאה בחוץ, יש לה טומאה בפנים? נבלת עוף טהור הרי לא מטמאה כשנוגעים בה או כשנושאים אותה, בכל זאת היא מטמאה בבית הבליעה. אז זו שער נבלה שיש לה טומאה בחוץ, במגע, במסע, נבלה מטמאה בחוץ, אינו דין שיש לה טומאה בפנים גם בבית הבליעה. מה התשובה? למה באמת נבלה רגילה לא מטמאה? אמר קרא בא, דווקא לטומאה בא, בנבלת עוף טהור, רק היא מטמאה בבית הבליעה. בא ולא באחרת, נבלת בהמה לא מטמאה בבית הבליעה. אבל אם כן, מה תלמוד לומר, והאוכל מנבלתה יחבס בגדיו וטמא עד הערב? זה כתוב לגבי נבלת בהמה, אתה רואה שזה שאוכל גם כן נטמא. הכוונה היא לא שהוא אוכל וזה מטמא אותו בבית הבליעה, אלא הכוונה שהוא נוגע או נושא. אבל מה הגודל שחייבים עליו במגע או במסע, מה הגודל שנטמאים? ליתן שיעור לנוגע ולנושא, כמה השיעור כאוכל. ואנחנו יודעים שהשיעור סתם אכילה זה בכזית. מה אוכל בכזית, אף נוגע ונושא בכזית. אמר רבא, שרץ בקומתו. שרץ נמצא מתחת לבית השכי של הבן אדם, שזה נקרא בית הסתרים, או בכל מקום שיש בו קמטים בגופו של האדם, שהוא נסתר, טהור. כי שרץ מטמא רק במגע, ומגע בית הסתרים לא טמא. אבל אם יש לו נבלה בקומתו, תמה, מה ההבדל? מסבירה הגמרא, שרץ בקומתו טהור, למה? ששרץ בנגיעה הוא דמטמא, ופה זה לא נקרא תומה, פה זה לא נקרא מגע, למה? הוא בית הסתרים, לאו בר מגע, הוא זה לא נקרא שהוא נוגע, כשהוא נוגע בבית הסתרים. אבל נבלה בקומתו טמא, למה? נהידה במגע לא מטמא, במסע מי המטמא? הרי נבלה מטמא גם במסע, ובית הסתרים, כל מה שזה לא מטמא זה מגע בית הסתרים, אבל פה זה מסע בית הסתרים, זה כן מטמא. עודין, שרץ בקומתו והכניסו לאוויר התנור. הדין הוא שכל תומה שנמצאת באוויר של תנור שעשוי מחרס, מטמא את התנור. אבל פה, מכיוון שהשרץ נמצא בתוך בית השחי של הבן אדם, אז התנור יהיה תמה, ואנחנו מחשיבים שנכנס שרץ לתוך התנור, אפילו שהשרץ היה מוסתר בתוך קומתו, בתוך הבית השחי. שואלת הגמרא פשיטה, הרי השרץ היה בתוך התנור, מה זה משנה אם זה בתוך בית השחי של האדם? למה שזה לא יתמה? מתרצת הגמרא, מהו דתימה? הרי כתוב לגבי תומה של כלי חרס, הרי תנור פה מדובר תנור מחרס, הפסוק אומר ככה, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יתמס. כתוב פה תוכו, אמר רחמנא. לכן, דווקא כשהשרץ נמצא בתוכו, הוא נטמע, ולא בתוך תוכו. כשזה נמצא בתוך דבר נוסף, זאת אומרת שיש פה תומעה בתוך כלי מסוים, והכלי נמצא בתוך התנור, זה לא מטמא. אז אם כן אותו דבר גם כאן, התנור לא יתמא, כי השרץ נמצא בתוך תוכו, נמצא בתוך קומתו, והקומתו נמצא בתוכו. כמה שמלן, לכן רבא אומר, לא, זה לא נקרא תוך תוכו ותמא. למה? תוך תוכו הכוונה כשיש כלי שהפה, השוליים של הכלי נמצאים מעל הפה של התנור, והתומה נמצאת בפנים. אז אנחנו אומרים שזה לא יתמא את התנור. אבל במקרה שלנו, שזה רק בתוך בית השחי, בבית הסתרים, זה נחשב שהשרץ נמצא בתוך התנור. עד כאן דף מבית.